כי נמשיך בנושא של ישיר ועקיף. מעמד שלושתם. מה המציאות של מעמד שלושתם? שמעון לבא מרובן מונה. אז יוצא שרובן הוא המלווה, שמעון הוא הלווה. ורובן אומר לו לשמעון, תנאו לפלוני, ללוי. אז הדין הוא, שעכשיו לוי יכול לתבוע את החוב משמעון בתנאי שרובן המלווה אמר לו לשמעון הלווה בפני שלושתם, דהיינו כשיש גם נוכחות של רובן המלווה ושמעון הלווה וגם לוי, אז זה נקרא מימד שלושתם. אז יש לנו לחקור את החקירה הזאת. מה קורה כאן? מה כאן תפקידו של רובן? ויש להבין את זה בשני אופנים. ייתכן שרובן בעצם מסלק את עצמו. נוצר פה שיבוד חדש בין שמעון הלווה לבין לוי. שלוי גובה ישירות משמעון על ידי המימד שלושתם, כי רובן מעביר את כל הבעלות, את כל השיבודים שיש לו על שמעון, אליו ללוי. או דומה לא. רובן משחק תפקיד פה. החיוב עדיין והשיבוד עדיין הוא בין שמעון לרובן. אלא שרובן מעביר את זכויותיו הלאה ומקנה את השיבוד ללוי.
רובן היינו חוב ללוי?
רובן הוא המלווה.
לא.
ויש לשמעון חוב לרובן, ואין לרובן חוב ללוי. זה נקרא שיבוד רב נוסון. במימד שלושתם הוא רק אומר תנאו לפלוני. אותו פלוני הוא כל אדם מהשוק, לא משנה מי הוא. אוקיי. אז עוד פעם אני חוקר כאן מהו השיבוד. האם השיבוד נשאר אותו שיבוד הראשון בין שמעון לרובן? רק שיש זכות ללוי על ידי מימד שלושתם לגבות את השיבוד הזה, אבל השיבוד הוא עדיין לרובן, או דומה לא. רובן מסלק את עצמו, והשיבוד הוא ישירות מלוי, סליחה, משמעון ללוי. יפה מאוד, על זה יש שח. אבל לפני שנגיע לשח, עוד מרחק, עוד דרך עמוקה שנגיע לשח. אוקיי. קודם כל, נתייחס למחלוקת בין רבנו תם והרמב"ן. האם יכול רובן למחול את החוב שיש לו לשמעון, ועל ידי כך להפקיע את זכותו של לוי? אומר רבנו תם, שאף על גב שבנוגע למכירת שטרות, למשל, אם יש לרובן שטר חוב כנגד שמעון והוא מוכר את השטר חוב ללוי, אז יכול רובן למחול את החוב ושוב לא יהיה לו זכות ללוי לגבות את החוב משמעון. מה שאין כן כאן במימד שלושתם, אין כוח ביד רובן למחול את החוב, ואפילו מיוחל את החוב לא ישתנה כלום, ועדיין יש ללוי זכות לגבות משמעון. מדוע? בדיוק, משום שלעלים את רבינו תם, רובן המלווה מסלק את עצמו מהשיבוד הזה, וממילא שוב אין לו כוח למחול ולבטל את השיבוד. מה שאין כן הרמב"ן, הרמב"ן חולק עליו, והרמב"ן סובר שרובן הוא עדיין נחשב לבעל חובו של שמעון, ולכן רובן יכול למחול את החוב. דהיינו שלפי הרמב"ן, כמו שאנחנו אומרים במכירת שטר, שטר מלווה אני מתכוון, שטר חוב, אז יכול המוכר, המלווה, בעל החוב, למחול את החוב אפילו אחר המכירה, הוא עדין בנוגע למימד שלושתם. אם כן, כאן יש לנו מחלוקת יסודית בין רבנו תם והרמב"ן, כאשר רבנו תם הבין שעל ידי מימד שלושתם נוצר כאן שיבוד חדש, משום שרובן סילק את עצמו, ולכן לא תועיל המחילה של רובן, ויכול שמעון, ויכול לוי לגבות את החוב משמעון, ואילו לפי הרמב"ן, עדיין רובן נחשב לבעל החוב, אלא שעל ידי החוב שבעצם רובן גובה מלוי, משמעון, הוא מעביר את הזכויות האלו אליו ללוי. לכן סובר רמב"ן, כיוון שהחוב, השיבוד הוא דרך רובן, השיבוד בין לוי, בין שמעון ללוי, הוא דרך רובן, לכן רובן יכול למחול ולהפקיע את השיבוד. אוקיי. אומר השח בחושין משפט סימון קוף חוף ווב בשם הגוש והגן, כיוון שהיו שלושתם במימד אחד, נסתלק שיבוד המלווה מעל הלווה, ולא נשאר לרובן שום זכות הלקח, אין מחילתו כלום. אם כן, בעצם מה שאנחנו אומרים בשיטת רבנו תם, השח אומר בשיטת הגוש והגן, וכך נפסק להלכה, שרובן אינו יכול למחול, משום שעל ידי מימד שלושתון לא נשאר שום זכות לרובן, ונוצר כאן שיבוד חדש לאחר שרובן הסתלק מהחוב. השיטה הזאת של רבנו תם מזכירה לי את שיטת רב על איבדר בחיים בשום שבוס לשום, שיש מה שנקרא סילוק מחוב השמירה. כאן יש סילוק משיבוד, אבל יש כוח ביד המסלק את עצמו ליצור שיבוד חדש ולהביא את השיבוד הלאה, אבל הוא מסלק את עצמו. מה שאין כן על איבדר הרמב"ן, הרמב"ן סובר ש נשאר השיבוד אצל רובן, ולכן רובן יכול למחול את החוב. אוקיי. עכשיו אנחנו עוברים לעוד נפקא מינה בין שתי הגישות האלו. האם צריך דעת והסכמה של שמעון במימד שלושתם? שמעון הוא הלווה, הוא עומד שם בשעה שרובן מצווה עליו תן מונה לפלוני ללוי, האם שמעון חייב להסכים? ועל זה יש מה?
מה אכפת לו?
סליחה?
מה אכפת לו? מה נפקים אליו?
כי הוא לא רוצה לשלם ללוי משום שום סיבה.
ייתכן שלוי הוא איש קשה.
אז בתוספות בגיטין, וחבל אין לי פה גמרא גיטין, אבל תוספות בגיטין בדף י"ג עמוד ב' מביא את ריבה, בעל התוספות, דמימד שלושתם קונה אפילו בעל כורחו של לווה. זה לפי השיטה של הריבה בתוספות בגיטין דף י"ג עמוד ב'. המחבר פוסק ככה באותו סימן שהזכרנו לי אל חושין משפט סימן קוף חוף וב, שהוא הסימן המוקדש למימד שלושת. אבל הריטבו במסכת הקידוש שבדף ממחת המדד מביא דעה אחרת. הודי אמרינה במימד שלושת דקונה, דהיינו שלוי קנה והוא יכול לגבות משמעון, היינו דווקא כשקיבל עולב שמעון מדייתו, אבל בעל כורחו לא. דלא אבי דין מימד שלושתן, אלא הקנועס השיבוד שמשבד הלווה לאותו פלוני. כלומר, אם נוצר כאן שיבוד חדש, רק שני אחד, אז עוד פעם, לפי שיטת הריבה, אני רק רוצה לסכם את השיטות, אז אפילו בעל כורחו של לוב, אפילו בעל כורחו של לוב, מה שאין כן לפי שיטת הריטבו באינון דס והסכומו של הלוב. אז מי סובר מה לגבי החקירה שלה? כלומר, אם מימד שלושתון יוצר כאן שיבוד חדש ישירות בין הלווה, דהיינו שמעון, לבין השלישי כאן לוי, אז אני צריך להגיע למסקנה מסוימת. ואילו אם נאמר שהשיבוד נשאר אותו שיבוד, אלא שרובן מעביר את זכויותיו אליו ללוי, אז אני מגיע למסקנה הפוכה. אז אותו שאלה של matching עכשיו, כן? אז לאיזה כיוון אני הולך כאן? אם השיבוד נשאר אותו שיבוד, כדת הרמב"ן, שרובן עדיין הוא הביילים על החוב והוא יכול למחול, אז האם צריך הסכמה של שמעון? יש לך 50-50 אחוז, או כן או לא, אבל אני לא רוצה שתנחש פה, אין פה ניחושים, בל תנחש, יש פה לאו של ניחוש. לא, אני שואל, בוא נתחיל מהצד השני. אם נאמר, כשיטת רבנו תם, שהשיבוד הוא שיבוד חדש, שלוי עכשיו הוא בא לשיבוד אליו לשמעון, אז האם צריך הסכמתו של שמעון?
כן,
ודאי שכן. כלומר, אותה דעה של הריטב"א היא זהה עם דעת הרמב"ן, ואני אקריא את הריטב"א עכשיו, זה אפלו ופלא. אומר בעל כורחו לא, אין דין של מייבד שלושתון, אלא היינו כשקיבל עולב מדייתו, היינו ששמעון מסכים מדעתו, דין מייבד שלושתון הוא שיבוד חדש שהוא משבד ללוי. אם זה שיבוד חדש, דהיינו ששמעון מסכים לשבד את עצמו ללוי, אז ודאי הריטב"א צודק, והוא טוען שצריך הסכמה. מה שאין כן אם נאמר, כשיטת רבנו תם, רבנו תם הוא כמו שיטת הריבה, דמיימד שלושתן, אפילו בעל כורחו שלו, וכי בעצם איפה השיבוד נשאר? אצל ראובן, נכון? אצל ראובן. אם השיבוד נשאר אצל ראובן, רק שנייה אחת, לא, סליחה, אני טעיתי. לפי רבנו תם הוא סילק את עצמו, רק שאתה והוא יוצא שיבוד חדש. אוקיי, טעיתי, סליחה. בוא נתחיל עוד פעם, לפעמים בחשבונות אני טועה. אוקיי, בוא נעשה את זה עוד פעם. אם נאמר שרובן מסלק את עצמו כשיטת רבנו תם, ולכן מה?
זה חדש,
ולכן מה? נוצר פה שיבוד חדש, אז באינון הסכמה של הלווה, של שמעון. מה שאין כן, אם אני אומר כשיטת רבנו תם, שאין כאן סילוק, אין כאן סילוק, אלא מה? אלא שרובן מעביר את זכויותיו אליו ללווים, כן, אין צורך להסכמה. אז בואו נראה את זה בפנים. אז הריבו אומר דממיימד שלושתון מועיל אפילו בעל כורחו של לווה. למה? כי הוא סובר כשיטת רבנו תם. אני טעיתי, אני השוויתי את הריבו עם רבנו תם. לא, הריבו סובר כשיטת הרמב"ן, ואם זה שיטת הרמב"ן, אז מה יוצא כאן? is afilu bal korcho shalove. Lama bal korcho shalove? Mishum sheruven adayin hu bal achov. Az hu yachol lasot ma shu rotze ma shibud hazeh. Hu bal ashibud bal achov. Im kein ein l'shimon shum dea, shum tzorech laskama. Az zeh lefi dat hariva. Ma shein kein haritva sover ki dat rabbeinu tam. Lachin haritva omer shetzarich ma. הריטב"א סובר שמה? רק שנייה אחת. שכהיינו כשקיבל עולב מדייתו, כך כתוב בריטב"א בקידושין, דהיינו ששמעון יקבל. למה? כי הוא סובר כשיטת רבנו תם, שהוא מסלק את עצמו. אם הוא מסלק את עצמו, הוא יוצא שיבוד חדש בין שמעון ללוי, אז ליצור את השיבוד החדש אני צריך את דעתו והסכמתו של לוי. אוקיי, עוד נפקא מינה. יש דין של ערבות כשהערב קיבל עצמו ערבות. עכשיו, הלכה קובעת שקבלת ערבות חייבת להיות בשעת השיבוד, בשעת מתן מעות. עכשיו, יש כאן מחלוקת בשולחן אורך באותו סימן שהזכרנו קוף חבוב, Ma din in bishas maimed shloshtam mishu kibel al atzmo arvut ha'im ze nechshav l'arvut bishas mat mos harei l'maisa befall b'mitziut ein kan matan ma'ot ha'matan ma'ot haya atmol o lifnei chodesh ha'shav ze maimed shloshtam.
So let me Rabbeinu Tam Mesum Salikas Atmos
שנסטליק רובן לגמרי ויש שיבוד חדש על שמעון מימד שלוש שנחשב כשעס מטמוס ואורב בשעס מטמוס הווי מה שאין כן לשיטת הרמב"ן שעדיין השיבוד הראשון נשאר בתוקפו והמקבל גובה דרך המלווה הראשון דיין לוי גובה דרך Ruven, a shas maimed shloshton, eino nechshav ke shas matmos, v'lachein orev, hazeh nechshav ke orev shalo v'shas matmos, v'yein kan arvus. As again, bonus akeim shalosh nafkeminos. Nafkeminim rishonam yesh mechila, to'il mechilat Ruven, imu adayin nish'ar ke bal ha-shibud, אז הוא יכול למחול מה שאין כן אם נבין שהוא מסלק את עצמו כדת רבינו תם אז הוא לא יכול למחול נפקא מינה שנייה האם צריך דעתו של שמעון אם אני אומר שיש כאן שיבוד חדש אז צריך יש כאן שיבוד חדש משום שלדעת רבינו תם רובן סילק את עצמו אז צריך גם הסכמת שמעון אבל אם נאמר כדעת הרמב"ן שרובן הוא עדיין בעל החוב בעל השיבוד אז הוא יכול להביא את זה הלאה אפילו בלי הסכמת שמעון ושלישית נפקא מינה אם יבוא ערב ויקבל עצמו ערבות בשעס מימד שלושתון האם הערבות הזאת חלה התקפה זה תלוי אם אני אומר כדעת רבינו תם שרובן סילק את עצמו ונוצר פה שיבוד חודש אז זה נחשב כשעס מימד וערבות חלף אבל אם נאמר כדעת רבינו תם שהשיבוד הוא לא אותו אל תשיבוד אז אם כן אין כאן שעס מימד ולא תועיל הערבות ועכשיו אנחנו מגיעים לשאלה שלך לגבי שטר חוב השח שם באותו מקום יש לו עריכות דברים והוא רוצה לומר שכל הדין של מימד שלושתן הוא דווקא במלווה בעל פה ולא בנוגע למלווה בשטר וכך לשונו של השח נראה לפי אני הזדהיתי ברור דחוב בשטר אינו נקנה במימד שלושתן כלל אפילו גוף החוב וגורה ממלווה בעל פה זה מאוד מפתיע כי בדרך כלל אנחנו מבינים אינטואיטיבית שמלווה בשטר הוא הרבה יותר חזק ממלווה בעל פה אבל פה הוא אומר בדיוק הפוך שמלווה בעל פה יש לו כוח לינתן שהוא ניתן למימד שלושתן מה שאין כמלווה וטיימה רבו איקה במלס יש לי טעם גדול להסביר את הדבר דבישלמה במלווה בעל פה בנסטליק הלווה מן המלווה לגמרי נקנה במימד שלושתן דנחשב כאילו פורה הלווה למלווה כשני אחד נסטליק הלווה מן המל ונוסן המל ומוס לזוכן מה שאין כי מלווה בשטר שכל זמן שהשטר ביד המל ו זה לא נפטר הלווה מן המל והראשון אז לכן גוף השטר ושיבודו אינו נקנה במימד שלושתו רק שנחה מה אומר כאן השח שאם נאמר שמיימד שלושתון הוא בעצם רק שנחת בשבע בבוקר הבנתי אבל רק רגע Vishlema v'chov bal peh. Dinistalik ha-malve mi-alove min-ha-malve le-gamre nikne v'maymad shloshton. Yachol isalik et atzmo al yidei maymad shloshton. אז אם אני מבין נכון בינתיים, ככה אני מבין שהלוי גובה ישירות מהלווה, כדעת רבינו תם, ככה אני מבין. ויש כאן סילוק. אז לפי זה, יש לחלק בין מה? בין מלווה בעל פה למלווה בשטר. למה? כי במלווה בשטר, כל זה... לא מדובר פה שהוא מעביר את השטר, שרובי מעביר את השטר ללוי. זה נקרא... הקנוע סחוב על ידי שטר, אלא מדובר שהשטר הוא עדיין בידו של ראובן. אז הוא בואי כוחו לא נפטר הלווה מן המלווה הראשון. אם אני מבין נכון, הוא לא מסלק את עצמו לעניין פירון תגוף השטר ושיבודו אינו נקנה במים את שלושתון. אז הזוכה הכוונה היא לוי צורך לובו בעל כורחו בשטורו מכוח המלווה, דיינו מכוח ראובן, וכשיתאון לו הלווה פרטיך יתבענו בשטר בכוח המלווה הראשון. אם כן לא שייך בזה מים את שלושת. כל זמן שהשאר
קיים, אז אי אפשר לעשות
מים את שלושת. כי אין סילוק. נכון?
לראשון יש השאר, ולשני יש כוח של מים את שלושת. אז אי אפשר לעשות את זה.
כן. אתה לא יכול לומר דבר והיפוכו. למה? כי כל זמן שהשטר בידו של ראובן, ראובן יש לו זכות תביעה, ונפקא מינה שאם לווה טוען פרעתי, אז אם איך קוראים לו, אם שמעון יטעון פרעתי, אז הוא לא נאמן משום שיש שטר בידו. אז הדין של שטר בידו עדיין מעניק לו לראובן זכויות בחוף. ואם כן, אם כל היסוד והגדר של מים ושלושת הוא סילוק, אז אין כאן סילוק, כך אומר שם. אוקיי, כדאי לעיין בזה בפנים. עכשיו נפקא מינה חמישית, ואז נעבור לנושא של שיבוד דרב נוסן. מה הדין עם לוי לאחר שהוא גובה את החוב משמעון? יש ללוי זכות לגבות החוב משמעון, נכון? האם לוי יכול לבוא אליו לראובן ולגבות את החוב? אז המחבר בחושין משפט, שוב פעם בקוף חובוב, אומר ככה, אומר ראובן לשמעון במים את שלושת, מונה שיש לי ביד חתנהו ללוי, ושמעון דוחה את לוי. שמעון לא רוצה לשלם ללוי, ולכן זה הלשון של המחבר בשלחנו, לכן רוצה לוי לחזור ולתבוע מראובן, אינו יוכל. ויש אומרים די יוכל. אז המחבר פה מביא מחלוקת במים את שלושתם, האם עדיין יש לו, האם עדיין לוי יכול לתבוע את ראובן במידה ושמעון לא פורל. עוד פעם, לא שנה מחבר, אומר ראובן לשמעון במים את שלושתם, מונה שיש לי בידך תנאו ללוי, שמעון דוחה את לוי, ולכן רוצה לוי לחזור ולתבוע מראובן. אז על זה הוא מביא שתי דעות. עכשיו, אם נבין שראובן סילק את עצמו, אז ממילא איזה כוח תביעה יש לו ללוי לתבוע את ראובן. ראובן הוא לא בתמונה בכלל, לא הוציא את עצמו בכלל. אבל אם נאמר שעדיין השיבוד של מה? של שמעון לראובן חי וקיים, אלא מה? ראובן מעביר זכויותיו. אז פה אני יכול לשמוע שני צדדים. אני לא חושב שזה מוכרח, אבל ניתן לומר אולי שבחי גבנה לוי שקיבל את הזכויות מראובן יכול לתבוע את ראובן, כי ראובן הוא עדיין בעל החוב. יש לו בעלות על הממון הזה. הממון הוא לא בידו מבחינת בעין, אבל בתור חוב הוא הבעל על החוב. אז בואו נראה. ונראה לומר שמחלוקת הראשונים היא כך. לפי סברת הראשונים של לוי אינו יכול לחזור אצל ראובן, הוא משום שכבר נסתלק ראובן לגמרי. ועכשיו יש רק שיבוד של שמעון אצל לוי. אז אם לוי יכול להוציא מידו של לוי, ניחא אם הוא לא יכול. סליחה, מידו של שמעון, ניחא אם הוא לא יכול, אז פפל, מה אפשר לעשות? המציאות פה היא ששמעון מסרב לשלם ללב. שמעון הולך לו למדינה סייעת.
אני חוזר לשאלה מתחילת השיעור. אנחנו לא מדברים על שיבוד
ולא נוסע. לא, עוד מעט נגיע לשיבוד.
מה הזכות של לוי בתחילה שרובן
מסר
לו את הזכות
שלו? למה הוא מכר לו את הזכות? זה כמו הסוגיה שלמדנו אתמול בקידושין, שאדם רוצה לקדש אישה והיא אומרת תן מונו לפלוני. אז גם כאן ראובן אומר תן מונו לפלוני, אני נהנה מכך שלא תשלם לי את הכסף ולא תשלם ללוי.
אבל אם יש שם שללוי יש זכות לתבוע מראובן במקום שהוא לא סלק, מה הוא מבקש ממנו? מה הוא חסר לוי?
לא, הוא עשה קניין שנקרא מיימן שלושתון. בוא נגיד שזה תקונס חכומים של מיימן שלושתון. אז עכשיו לוי קונה זכויות. עכשיו, מה עם הזכויות האלו? אם נאמר שהזכויות של לוי שהוא קנה על ידי מיימן שלושתון הם לגבי מי? לגבי שמעון. אז ראובן הוא יוצא מהתמונה פה. אז איזה הווה מיניה של לוי יכול לתבוע את ראובן? אבל אם נאמר לא, שראובן מעניק קניין וזכות ללוי לגבות את החוב, אז פה נשאל את השאלה אצל מי החוב. אם נאמר כשיטת הרמב"ן שראובן הוא עדיין בעל החוב ולכן הרמב"ן סובר שהוא יכול למחור, אז אם כן, אם הוא הבעל החוב והוא הקנה את החוב הזה ללוי, אז יכול לוי לגבות מראובן. כלומר, מצד אחד ראובן הקנה לו ללוי זכות לגבות משמעון, אבל מאידך עדיין יש לו זכות לגבי החוב גופו. אז אם הוא לא, במידה הוא לא מסוגל להוציא את הממון משמעון, אז שיוציא את החוב מראובן.
כך נדמה לי. היה איזה שיבוד ראובן ללוי בהתחלה?
לא, כלום. לוי הוא חבר של ראובן, הוא רוצה לתת לו מתנה טוב. אז עוד פעם, לפי הראשונים של לוי אינו יכול לחזור אצל ראובן, ומשום שראובן כבר סילק את עצמו לגמרי. עכשיו יש רק שיבוד של לוי אצל שמעון, או שיבוד על שמעון אצל לוי, אותו דבר. אבל לפי הצד השני, מאחר ששיבודו של לוי על ראובן עדיין קיים, דיינו שראובן לא סילק את עצמו לגמרי, אז לוי יכול לחזור אצל ראובן. אוקיי. אז אם כן, בסיכומו של דבר, יש לנו חמש נפקא מינות לחקירה הזאת. שיבוד דרב נוס. עכשיו אנחנו עוברים לסוגיה אחרת. הסוגיה הזאת היא במסכת כתובות, בדף י' ת' מן א'. מה קורה בשיבוד רב נוצן? לוי לבה משמעון ושמעון לבה מראובן, וראובן עכשיו יכול לגבות מלוי. למרות שלוי לא לבא כלום מרובן. ורובן לא הלווה כלום ללוי. אז איזה זכות יש לרובן לתבוע מלוי? אלא מכיוון שלוי לבא משמעון, ושמעון לבא מרובן, אז לכן רובן יכול לגבות החוב מלוי. אבל שוב פעם נשאלת השאלה, האם על ידי שיבוד דרב נוסה נוצר פה קשר ישיר בין לוי, או בוא נגיד כך, בין רובן ללוי, או לוי לרובן, כן? או דילמה לא, הקשר הוא דרך האמצעי של שמעון.
אין שום יכול לסלק את עצמו, להגיד לרובן לגבות
מלוי? אז על זה יש שתי דעות בתוספות. תוספות במסכת כתובות, בדף י"ט עמוד א', דיבר מסלול כגון, חבל שאין לי מסכת כתובות פה. עומר רובה, בגמרא כתוב לי עולם, דיקה עומר לובה. אוקיי, זה לא נוגע כל כך לעניינים, כדי רב הונה, דומר רב הונה, מודו בשטר שכסובו, איזה. אביי אומר לי עולם, די עומר מלווה, כגון שחב לאחרים. וכדי רבי נוסון, דתון רבי נוסון אומר, מניין לנוסה מחבר מונה, וחברו בחברו, מניין שמוצאים לזה ונוסנים לזה, תמלום ונוסן לאשר אושם. מקשה תוספות ועם תומר, להם נבמיגו, תאי בו עם מוכלי, דהו המוכר שתרחוב לחבר וחוזר ומחול או מוכל, ויש לו אומר לפי התירוץ הראשון בתוספות, דלאו מיגו, דשמה אין דייתו למחול ולהפסיד חובה. אז לפי התירוץ הראשון בתוספות, אין חינמי יכול שמעון למחול את החוב ללוי, וממילא רובן לא יכול לתבוע את לוי. אלא אין כאן מיגו, זה תלוי בפרטים של הסוגיה שאין לי בפניי, שזה לא נחשב למיגו שאין דייתו למחול, הוא לא רוצה למחול. עכשיו, אי נמי אומר תוספות תירוץ שני, דבשיבוד דרב נוסן, שמעון אינו יכול למחול את החוב. אז עוד פעם, לפי התירוץ הראשון, שמעון יכול למחול, אלא שהוא לא כל כך מתחשק למחול. אבל לפי התירוץ השני, שמעון אינו יכול למחול את החוב. לפי התירוץ השני, רובן גובה ישר מלוי, ושמעון הוא מסולק מכאן, ולכן שמעון אינו יכול למחול. וזה לשון הרייבד מובא בריטווה שם בכתובות. דלא מוציא מוכלי, דכיוון דמשתבלי מדרב נוסון, כאילו הוא בעל חובו ממש. כלומר, שלוי הוא הופך להיות בעל חובו של רובן. ולכן שמעון לא יכול למחול. עוד נפקא מינה, הרשב"א בבבא קמא, וכך מובא בטור ובמחבר בשולחן ערוך, שרובן גובה מלוי רק כשאין נכסים לשמעון. אז מה מוכח מכאן? משיטה צרש פה, וכך פוסק השולחן אורך.
שמעון לא מסולק.
הוא לא מסולק. הרי הגבייה של רובן לגבי לוי הוא דרך שמעון. ולכן דווקא, אם אין נכסים לשמעון, יש כאן דין של שיבוד רב נוסן. אבל אם יש נכסים לשמעון, אז אין הכי נמי, רובן גובה משמעון, הוא לא גובה מלוי. והחולקים סוברים דלא איכפס לי, הריף מביא אידאה אחרת במסכת כסובס, לא איכפס לי אם יש מומן לשמעון או אין מומן לשמעון, דנסטליק שמעון לגמרי, ועכשיו גובה רובן ישירות מלוי. נפקא מינה שלישית, מחלוקת בין השח והקצות. יש לשמעון זיבוריס וללוי יש בינונס, אז השח סובר שרובן גובה בינינס מלוי, והקצות חולק ואומר הוא אינו גובה אלא זיבורס בלבד. וזה לשון השח בסימן פייבוב. נפקא מינה דין יש לשמעון זיבורס וללוי בינינס, ולוי רוצה לשלם, גובה ראובן בינינס מלוי. כך היא שיטת השח. הקצות אומר לא ככה, יש לשמעון אידיס וזיבורס וללוי בינינס, שייך שיבוד רב נוסם וגובה מלוי זיבורס. אז אם כן, מה יסוד הפלוגתא כאן? אם נאמר שיש כאן גבייה ישירה של ראובן מלוי, אז לא אכפת לי מה יש לשמעון, מה אין לשמעון. אם יש ללוי בינינס, אז השח צודק, הוא יכול לגבות בינינס. מה שאין כן, אם אני אומר שכל הכוח של הגבייה של ראובן לגבי לוי הוא דרך שמעון, ואין לשמעון בינינס אלא זיבורס, אז אין לו כוח וזכות לגבות מלוי בינינס. יש רק זכות לגבות זיבורס. אז הוא אומר ככה, לפי הצד הראשון שרובן גובה איש ישר מלוי, בוודאי גובה רובן בינינס, כי עכשיו יש שיבוד על לוי, ולכן גובה רובן מבינינס של לוי. ומה שאין לשמעון אלא זיבורס, לא איכפס לון, שעכשיו נחשב כאילו נסתה לשמעון לגמרי. אבל אם נאמר לפי הצד השני שגובה ראובן דרך שמעון ויקבל ראובן רק זיבורס מאחר שאין לשמעון אלא זיבורס, ועכשיו גובה מלוי דרך שמעון, אז אין לו מלוי אלא מה שיש לו דרך שמעון. אז אם כן, יש לנו שלוש נפקמינות. א', האם שמעון יכול למחול את החוב? שנית, האם יכול ראובן לגבות מלוי אפילו אם יש נכסים לשמעון? בשלישית, האם ראובן יכול לגבות מלוי אפילו מבינינס, כאשר שמעון עצמו לא יכול לגבות מלוי בינינס אלא זיבורס בלבד? ונפקא מינה רביעית, האם שיבוד רב נוסון שייך דווקא כשלובה לוי משמעון קודם שלובה שמעון מראובן? כלומר, שאלה של סיקוונס, של זמן. האור זרוג אומר דווקא היכה שלובה לוי מונה משמעון ואחר כך לובה שמעון מראובן, אז דווקא אז מוציאים מלוי ונוסעים מראובן. אבל היכה שלובה שמעון מונה מראובן ואחר כך לובה לוי משמעון, לא. והמחבר מביא דעה אחרת. אם נאמר ששיבוד דרב נוסון הוא קשר ישיר בין השלישי לראשון, בין ראובן ללוי, אז לא איכפס לון אם קודם הלוואס לוי או הלוואס שמעון. אבל אם נאמר שראובן גובה חובו מלוי דרך שמעון, אז ראובן יכול לגבות משמעון ועל ידי זה יכול לגבות מלוי. אבל זה דווקא אם לפי סדר הזמן ההלוואה קדמה לשני. אוקיי. עכשיו רבותיי, אני רוצה להגיע לסוגיה של כיבוד אבי אבא, מה שאנחנו קוראים סבא. אוקיי. אז בגמרא במסכת קידושין בדף למד עמוד א', כתוב שהסבא חייב ללמד את התורה לבן בנו. יגון זבולון בן דן של לימדו אבי אביו מקרא משנה תלמוד הלכות והגדות. בתניא, ולימדתם אוסם את בניכם, ומה אני מקיים, והודעתם לבנך ולבני בנך, כל המלמד את בנו תורה מעלה וכוס כי לימדו לו ולבנו ולבן בנו עד סוף הדור. הוא דיומר כהייתנו, דסניה ולימדתם אוסם את בניכם, אין לי אל בניכם, בני בניכם מניין, תמלו והודעת לבנך ולבני בנך. אז הרב פוסק בהלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכה בייס, כשם שהאדם חייב ללמד את בנו, כך הוא חייב ללמד את בן בנו, שנאמר והודעתם לבנך ולבני בנך. אחר כך הרב קובע שכל אחד חייב ללמד את כל התלמידים, אם כן לא מנצטב על בנו ובן בנו, להקדים בנו לבן בנו ובן בנו לבן חבר. אז זה מה שכתוב ברם. אז בבראשית, בספר בראשית, פרק מם וו, יעקב אבינו מביא קורבנות לשם אלוקי יצחק אביו. שואל רש"י, מדוע יעקב הזכיר את יצחק ולא את אברהם? אז הוא מביא מדרש שחובת הכיבוד לאביו היא יותר גדולה מחובת הכיבוד לסבא, לאבי אביו. כלומר, לפי רש"י יוצא שיש שתי חובות כיבוד, יש חיוב כיבוד לאביו ויש גם חיוב כיבוד לאבי אביו. אלא מה? שעיקר החיוב הוא לאביו ולא לאבי אביו. החיוב כיבוד לאביו הוא גדול יותר מהחיוב כיבוד לאבי אביו. כך יוצא לפי רש"י. אז אם כן יוצא ככה, מרש"י למדנו שני יסודות: א', שיש חיוב כיבוד לאבי אביו, ושנית, החיוב כיבוד לאביו הוא יותר גדול ועדיף מהחיוב כיבוד לאבי אביו. ואולי, אולי, זה משקף את מה שראינו פה בהלכות תלמוד תורה, שיש חיוב על אבי אביו ללמד את בן בנו, אבל החיוב ללמד תורה לבנו הוא עדיף, הוא קודם לחיוב לבן בנו. אז אם כן, היחס בין הסבא לנכד, יסודו בהלכות תלמוד תורה. ולכן, כמו שיש חובה על הסבא ללמד תורה לבן בנו, יש חובת כיבוד על בן בנו לגבי הסבא. אבל עיקר החיוב של תלמוד תורה בדיני קדימה הוא לגבי בונו, ואם כן יש חיוב לכבד את אביו יותר מאבי אביו. אם כן יוצא ככה, אם למשל הסבא יבקש ממני כוס מים והאבא יבקש כוס מים, אז אם כן לפי זה יוצא שהוא ייתן, יקדים את אביו, כי עיקר החיוב הוא כבוד אביו. אוקיי, תכף נגיע לסבתא. בדרך אגב, יש גם גמרא במסכת יבמות שבני בונים הרי הם כבונים לגבי פריה וריביה. אוקיי, למעשה אי אפשר להוכיח חיוב כבוד אבי אביו מתלמוד תורה. ייתכן שהחיוב של תלמוד תורה לחוד והחיוב של כבוד לחוד. תלמוד תורה הכוונה היא שיש עליי חיוב למסור, להעביר הלאה את המסורת של תורה. ואיך אני מעביר הלאה את המסורת? לא זו בלבד שאני מעביר את המסורת לבן, אלא גם לבן הבן, לכל הדורות. אז זה לא מוכיח שיש כאן חיוב כיבוד. אבל רש"י בפירושו בראשית כותב שיש חיוב לחבר אבי אוף, ועוד מעט נראה שכך פוסק הרמו ביורדה. אבל לפני שנגיע לרמו, נזכיר פה את שיטת המעריק. המעריק בתשובה ממדלד כותב שאין חיוב כיבוד לגבי גרנדפרנטס, לגבי אבי אוף, וכל שכן לגבי גרמו. עוד מעט נראה. אז אם כן, המעריק סובר שאין שום הבדל בין כבוד סבא לבין כבוד כל אחד זר שהוא לא קרוב בכלל. אין שום חיוב מיוחד לגבי סבא. הרמו ביורדיה סימן ריש מם הלכס כיבוד אב ואם מביא את שיטת המעריק וחולק עליו. הוא אומר, יש אומרים, כך הוא מביא בשם המעריק, שאין חיוב לכבד אבי אביו, ולא נראה בעיניי, אלא יש יותר חיוב לכבד אביו מאשר אבי אביו. ואם כן, יש לומר שהמקור של הרמו הוא הרש"י בפרשס מיקץ. נו, מה נאמר לגבי המעריק? אז ייתכן שהמעריק אומר שלא לומדים ממדרש, אין ללמוד הלכות ממדרש.
מדוע לא עושים המים השלושה והבנבר? אני, הכבוד שאתה חייב לתת לי, אני רוצה שזה תיתן לי.
אז ייתכן שהמחלוקת בין הרמו והמעריק היא בעצם בחקירה שלנו של מים שלושת ושל שיבוד רב נוסן שום ושמסל שום וכו' וכו'. הרמו מחדש פה, וכך הוא לומד כנראה מהמדרש שרש מביא אותו, שיש קשר ישיר בין הנכד לבין הסבא, וכמו שהוא חייב בכבוד אביו, כך הוא חייב בכבוד אבי אביו. מה שאין כן המעריק, מעריק לא חולק על עצם הדבר שאני חייב לכבד את אבי אבי, אבל אין כאן קשר ישיר, אלא מכיוון שאני חייב לכבד את אבי ואבי חייב לכבד את אביו, אז ממילא אני חייב לכבד את אבי אביו. ומה המקור לסברה שלי? שאין חינם שכבוד יכול להיות מחבר, אבל כשאני מתכוון מחבר לא גשר ישיר אלא גשר של אמצעי, הגמרא במסכת הקידוש של למד א' לגבי אבי ואימא, אבי אומר לו תשקני מים ואימא אומר תשקני מים, אז הגמרא אומרת כיוון שהאימא חייבת בכבוד בעלה, אז לכן אתה חייב בכבוד של האב עדיף מכבוד האם. אבל עצם היסוד שהכבוד מחבר אותי באופן שכיוון שאני חייב לכבד את אמא ואמא חייבת לכבוד את אבא, לכן אני מחויב לכבד את אבא, נוסף על כיבודה. אבל יש כאן עוד חובת כיבוד נוספת, שהכיבוד דרך כבוד אימא לגבי אבא, אם הם לא מגורשים כמובן. אז זה גוף המוסיף חובס כבוד, כי הכבוד מחבר אותי. ואם כן, יש לומר שהחיוב כיבוד לאבי אביו הוא רק דרך אביו. עכשיו פה מצאתי מאמר בלועזית של יהודי בשם פפר, יהושע פפר. אני שאלתי אותך פעם אם... לא, אין, לא ידעו.
אני
אוקיי. אבל נדמה לי, אני הוצאתי את זה מהאינטרנט, אני לא בטוח, אבל אני חושש אולי זה ה... איך זה נקרא? דין? הסייט הזה של, של, של פליישמן פלג.
אוקיי.
איך זה נקרא? דין או משהו? איזה, יש איזה שם. כי אני יודע שהיהושע פפר הזה כותב הרבה בשמה, אבל לא רשום פה על, על מה שהוצאתי היום מהמחשב. אז הוא כותב כך, רב קיבי אגר בתשובוס Samaches Omer Kacha Legabe Chovat HaNechet Lechabed Et Avi Oviv Va'od Mat Nagir LaSabta As Rabbi Kivege Mevi Tshuva Shel Levi Aschen Shekol HaChova Zod Kayemet Dafka B'Chayei Oviv. אבל אם רחמנא ליצלן אביו הלך לעולמו בחיי הסבא, אז אין שום חיוב כובד כלפי הסבא. אז ממילא אנחנו רואים כאן שלפי התשובה של רבי קיוויגר אין כאן קשר ישיר בין הנכד לבין הסבא, אלא דרך האב. מאוד נהניתי מזה. ואולי ייתכן שלפי זה אני מבין שגם בתלמוד תורה אולי חובת התלמוד תורה של הסבא כלפי בן בנו היא דרך בנו. כלומר, כמו שאני אומר שחיוב כובד מקשר אותי לזה שגם הוא מחייב אותי מחייב בכובד, אז הוא הדין בתורה, כיוון שהבן שלי חייב ללמד את הבן שלו, אז ממילא אני בתור חיוב כלפי הבן, אני גם מחויב כלפי בן בנו. אז ממילא יוצא שאני מבין שהדין של קדימה מובן מאליו. למה אומר הרם, למה נצטב על בן בנו? להקדים בנו לבן בנו. ולמה להקדים בנו לבן בנו? כי כל החיוב של הסבא כלפי בן בנו הוא דרך בנו. ויתכן אם כן, כל זמן שבנו חי, אז יש לו חיוב ללמד תורה לבן בנו. אני לא יודע, זה לא כתוב ברב קיבגר, אבל עכשיו הוא מביא כאן תשובה מאבא, נדמה לי שהשם שלו היה פלשקס, או משהו דומה, אולי אני לא מבטא, אבל הוא מביא פה תשובה מאבא סימן קוף עין חס. ואומר שמה שכתוב ברש"י בשם המדרש שיש על הנכד חובה עדיפה כלפי אביו מאשר כלפי אבי אביו, ולכן יצחק, לכן יעקב מזכיר את שמו של אביו, זה רק במקרה שהם לא כולם נמצאים ביחד. מה הם את שלושתם? אם גם אביו וגם סבא נמצאים ביחד, אז מה הדין? אם שניהם דורשים כבוד,
סבא
קודם. בדיוק. הוא אומר כך, if both father and grandfather are present, then the obligation is to honor the grandfather before his father. For even the father is obligated to honor his own father. אז מאוד מעניין, יוצא ככה, שלפי רבי קיוויגר, הגדר של אמצעי הוא לכולו. זאת אומרת, אין כאן חובס כיבוד ישירות לסבא, אז ממילא אני מקל. אבל יוצא לפי התשובה מאבא שזה גם יכול להיות הפוך. שמכיוון שזה דרך אביו, ואביו חייב לכבד את אבי אביו, אז יש להעדיף את אבי אביו.
מדוע?
רק שנייה אחת, תכף נגיע. This rationale presents an elegant explanation of why a person is required to honor his father more than his grandfather. The obligation to honor one's parent is a direct obligation. The obligation to honor one's grandparent, however, is an indirect obligation, which is derived from the obligation of one's to honor one's parent. Therefore, the direct mitzvah is greater than the indirect mitzvah. Come on, even kulam b'maymad shloshton, as ani lo yachol lechabed et ava, kevan she'ava mechuyav lechabed et saba. בואו ננסח את זה בצורה בלבטיש, שזה יהיה כאילו ביזיון לסבא כאשר הוא מעדיף להביא את המים לאבא שלו. האבא הרי חייב לכבד, אז אני רואה שדרך האבא אני מחויב להעדיף את הסבא. באמת דבר אומרים כולם ביחד, אבל הם לא כולם ביחד, הוא שם והוא שם ושניהם דורשים ממני כובד, אז אני מעדיף את אבא על פני אבי אבא. הוא מביא פה מחלוקת הפוסקים אם יש לנכד לומר קדיש ביורצייט של הסבא שלו. נניח שהוא אומר קדיש ביורצייט של האבא שלו, מה עם היורצייט של הסבא שלו? ייתכן שיש נפקמינו גם לגבי יזכור או הדלקת נר. האח שלי מדליק נר ביורצייט של הסבא, ואסחתו אני מזכה, אני לא יודע אפילו מתי היורצייט של הסבא שלי. אסחתו אני מזכה, אתם יודעים את היורצייט של הסבא? אולי רוב האנשים כן יודעים, אני מתאר את זה. איך ויסנית, אני לא יודע מתי
אחי יודע את
הכל. תמיד יש אח אחד ששומר הדברים עליו. אז יוצא ככה, אם יש כיבוד להביא אוויב באופן ישיר, אז מסתומה יש לו להגיד קדיש ולשמור את היורצייט, אבל אם זה רק דרך האבא שלו והאבא שלו כבר איננו, אז מאיכה תסי שיהיה לו חובה לגבי הסבא? עכשיו הגאון מווילנה בביאורי הגרא רוצה להבין איך המעריק יכול לומר, להכחיש שיש חיוב כיבוד לגבי הסבא. הרי רש"י מביא על זה מדרש מפורש שאומנם החיוב כיבוד לגבי האבא יותר עדיף מהחיוב כיבוד לגבי סבא, ויש על כל פנים חיוב כיבוד לגבי הסבא, והוא לא מוכן לתרץ שאין לומדים ממדרש. אומר המעריק, שיש גמרא, אומר הגרא, סליחה, שיש גמרא, אני לא יודע איפה הגמרא הזאת כרגע, אני חושב שהיא גם כן פה בקידושין. The Gemara records how the grandson of Rav Acha bar Yaakov told his grandfather, I am not your son. Rashi explains, I am your grandson and I do not have to honor you as a grandson. לכאורה, אומר הגאון, כאן יש לנו ראיה מפורשת לשיטת המעריק. והמרשו מביא את הראיה הזאת בהגאות על סוטה בדף ממפת עמד א'. אומר הגאון שאין כאן ראיה לשיטת המעריק. למה? כי רב אחא בר יעקב היה בן ביתו של הסבא. כל אותו סבא שביקש ממנו כיבוד היה סבא שלו דרך אמא. אז הוא אומר, it seems to me, this is the language of the Gaon in English, that he probably said it in Yiddish. No, it seems to me that there is no obligation to honor one's mother's father. So the case of the Medrash is one's father's father. But the case of the Gemara, which I think is in Kiddushin, I'm pretty sure. Yeah. And now I remember. Where is it? He sent him to study Torah. No? Do you remember this, Rav Acha bar Yaakov? Where is it? Oh, hine. Tana Rabbanan, hu lilmod u bno lilmod. Kolmar ein maspik kesef shegam ha'ava yilmad Torah ba yeshiva, vegam ha'ben yilmad Torah ba yeshiva. As hu kodem u bno, as hu yilmad v'lo bno. Rabbi Yehuda omer im bno zariz u memulach v'talmudim iskai v'yod u bno kodem ki hod derav Yaakov berei derav Acha. Is that the same name here? Let me just see. Rav Acha bar Yaakov, Rav Acha, the Rav Yaakov, brother of Acha bar Yaakov, Shadre Avu Lekami Da Baye, Ki Osa Chazid Lo Avim Echad In Shmait Olam Ano Adifa Minoch Tuv At Ozil Ano Shoma Baye De Kavi Ozil. No. No, kind of reshin Zek Marab Besoka. Okay.
But that's the same person.
It's the same person.
And the Gemara shows that son was not so strong in learning.
So right.
So maybe he made a mistake.
He made a mistake, yeah. But in any event, I'm sorry, I don't have the case. So again, we'll look this up in Shulchan Aruch. And in the Bir Agra, so again the Shulchan Aruch we said is Reish Mem, and the Gaon he says is Os Lamid Dalet. So if you get a chance to look this up, I'll give you these pages in just a second. As you say, Ma'od Manyen, Shalafi Gaon Itachen Shamarik Yechalek Bein Saba L'Saba Saba Derecha Eim Saba Derecha V'ulai Ulai Zeh Gam Shakeif Et Ma Shalamadu Po Bilchus Talmud Torah Kerei Ishchiv Torah L'Lamed Et Bini U'mikeivan Shaben Shuli Chayav L'Lamed Et Ben Bino Et Bino Shu Ben Bini Az Mebeil Ani Chayav L'Lamed Et Ben Bini Aval Im Zeh Derech HaBen אם זה דרך הבן, כי החיוב של, ה, של הבן שלי כלפי הבן שלו, שהוא הנכד שלי, מקשר אותי לבנו, ולכן עודף בנו מבן בנו, אז ייתכן שזה דווקא אבא מצד אב, משום שאין חובה לאב ללמד את ביתו. אז אם כן, הבן של הבת שלי לא מחובר אליי, משום שכל המחבר פה, האמצעי פה, המצרף, הוא דווקא הבן, ולא הבת. אבל לי נדמה שכל החקירה הזאת לגבי סבא, אם זה באופן ישיר או באופן אמצעי דרך האב, ואנחנו כמי שבקיבגר, אם האב לא הלך לעולמו, זה נוגע לנכד וסבא, אבל זה לא נוגע לסטפ פרנס. תשמעו את לשון הקיצור של חנוך, קמ"ג גימל י"ט. חייב אדם לכבד אשת אביו. יחיל, אתה שומע, לך זה נוגע למעשה, נכון? חייב, אצלי זה היה נוגע לבעל אימי. כי אבא שלי נפטר לפני אמא, אז זה תלוי מי עולה פה למקום, אבא או אם, ואם יש נישואים שניים. על כל פנים, כתוב ככה, בלשון הקיצור שלו, חייב אדם לכבוד, לכבד אשת אביו, אף על פי שאינו אמו, אינו אמו. אוקיי. אני מדלג על ארבע מילים, ארבע תיבות. וכן חייב לכבד בעל אמא. האמא שלי התחתנה עם יהושע כהן, נישואין שניים, והוא הלך לעולמו אחרי שלוש שנים, הם היו נישואין שלוש שנים, הוא היה שבע דורות ירושלמי, הוא היה גם בבית כנסת הגרו, הוא הוציא סידור הגרו, יהושע כהן יהודי מאוד מאוד נחמד, אני אהבתי אותו מאוד. הוא גם היה תלמוד חוכם, תלמוד חוכם עצוב. אז חייב עוד מכבוד בעל אמו. עכשיו נחזור לאותם ארבע תיבות שדילגתי. חייב עוד מכבד אשת אביו אף על פי שאין אמו כל זמן שאביו קיים, וכן חייב לכבד בעל אמו כל זמן שאמו קיימת. אז נשאלת השאלה, האם זה ישיר או עקיף? מה התשובה? עקיף. ודובר הוגון הוא לכבדם גם לאחר מיסס אבי ואמו. אז יש לקור, מה זה דובר הוגון? זה רק נימוס ודרך ארץ, מידס טובס, הקורס הטוב, זה רק לפני משור עשה דין, או אולי זה גם כן מדין כיבוד. אם זה מדין כיבוד, אז אפשר לומר שיש פה שתי דינים. יש פה דין של כיבוד דרך האמצעי, ויש כאן כיבוד שהוא קצת תפל, אבל אמנם כיבוד עם קצת יחס באופן ישיר. אבל נדמה לי שמהלשון של הקיצור של מנורך, איך היה השם של גרינוולד? לא.
גרינוולד.
מה היה השם שלו?
גנצפיד.
גנצפיד. גנצפיד. גנצפיד. גנצפיד. גנצפיד, אני חושב, לא?
נכון.
אני לא יודע. על כל פנים, עכשיו בהלכה חוף, חייב אדם בכבוד אחיו הגדול ממנו. עכשיו, אינני יודע, האם זה דרך אבא, או שזה ישיר? אס לרבו שכיח הגוד. האם זה דרך אבא או שזה כיוון ישיר? ישיר מסתום, לא? כי פה המחבר, רב שלמה גן צבי, הוא לא מזכיר אם הוא בחיים עולם, כן? הוא כותב ככה, בין אוכיב מן האם, בין אוכיב מאוביב, בין אוכיב מאימו, וכאן הוא לא מוסיף דווקא בחיי אוביב. אז מסתומו, אני לא יודע, יש לו עין בזה, אבל מסתומו הקשר הוא ישיר. אבל מה שמפתיע אותי הוא המשך ההלכה הזו. חייב עוד בכבוד חומיב וחמוסו, דם שוויר דם שוויגר. אוקיי, אז פה יש הלכה של מוטב שהיא שוגג, אבל כאן כתוב בהלכה, אדם חייב לך, ברוך השם, אני אוהב את חמי ואת חמותי מאוד מאוד. אבל הוא אומר, כי מצינו בדובר המלך, ובשום שכל הכבוד לשאול המלך. שהיה חומיב, כי דובר המלך היה מאורס למיכל ושאול, שהיה חומיב הוא קורא לו אובי. שנאמר שמול א' פרק חוף ד' ואובי ראה גם ראה. אז הוא חייב בכבודו מדין אובי, השוויר, וגם השוויגר. ופה הוא לא מוסיף את התנאי כל זמן שאשתו חיה. וזה מפתיע אותי. כי לכאורה, לפי אני הזדהיתי, ליבי אומר לי שזה רק דרך אשתו. איזה קשר ישיר יש לו? במיוחד נניח שאין לו, אם יש לו ילדים, אז אולי הם הסבא של הילדים שלו, פייסליש. וחי בכבוד אבי אביו, אלא שכבוד אביו גודל בכבוד אבי אביו. אז עוד פעם, מסדר הדבר, אני לא בקי בשפרח, בנוסח של רב שלמה גנצפיר, עד כמה אפשר לדייק מלשונו, אבל מסדר הדברים, הייתי מדייק שיש ניגוד בין הלוך יוטס, step parents, לבין הלוך יוטס, בהלוך החוף. כי בהלוך החוף, הוא לא מוסיף את התנאי במה דברים כל זמן שהם חיים. אז אם כן, בהלוך החוף, אני מבין את הרשע ואת הסיפה, ולא את הבינונית. ברשע הוא אומר חייב עודם בכבוד או אחיו הגודל זה ישיר, בסיפה הוא אומר חייב עודם בכבוד אבי עודם זה יכול להיות ישיר אפילו אם הבן שלו הלך לעולמו, רחמנא ליצלן. אבל באמצע שחייב עודם בכבוד חומי וחמוסו, שכאן הוא לא מתנה את התנאי שאשתו קיימת, זה אני לא כל כך מבין. אז אוקיי, basically שאני לא יודע אם יש לדייק כל כך הרבה מלשונו. חוק ולא יד, אתם שווה, אתם שווה. אוקיי, עד כאן דברינו על יושיר ועוקיף. בסדר? אוקיי.